תוכנית מיוחדת יותר, כמלך שאנחנו עשינו, אנחנו בעיקרון מוסר ריחם, אתם שכחתם אולי?
אתם
זוכרים? רק רציתי לסיים את הסוגיה הזו ואז לחזור. הגענו לזה בגלל הביטוי, הביטוי השתקעות הנפש, שעוד באנו לתפילה שהיא יש מבחינה של השתקעות הנפש, נכון, ו... אז בוא נקרא את זה, פעם נסיים את זה, אני מקווה. אין לנו הרבה זמן, אז מה ככה, הנפש הגדולה הזאת. שמלך, כן, שמלך החוכמה, זה... קצת ניסינו להסביר מה זה מלך החוכמה, נכון? וגם חיברנו את זה למושג הנפש הגדולה. זאת אומרת, מכל נשומו היה מתמחה בחוכמה של... זה גם דוד, נכון? דוד ושומו הם התמחו בעולם הרגש. דוד רב כותב את זה פה לפני כן, כותב את זה ברגעות. בתחילת הסוגיה על שלמה, הוא עושה את חילוב בין דוד לבין שלמה, כל שנשב איתו אותו, ולזה היה התחילת הסוגיה. סעיף עין בית, אני לא טועה, לא, עין א', כן, אז שם הרב עושה את החילוב בין דוד לבין שלמה, אבל בעיקרון שניהם, גם דוד וגם שלמה היו היו כאילו עסוקים בעולם הרגש של עם ישראל, הרגש של עם ישראל, שזה קשור לדברנו על המלך חזקיהו ועל על רב יהודה, אנחנו רב יהודה וחוני וחזקיהו, זה כל עושים אותה סוגיה, אבל יש הבדל בין דוד לבין שלמה, וזה ששלמה עשה עוד צעד אחד קדימה, יותר מדוד. הוא בעצם התעסק ב... שלמה התעסק ב... ב... בתיקון של העולם כבר. דוד כאילו בנה את השכינה בעם ישראל, ודוד, דוד ושלמה עשה את הצעד הבא, וזה הצעד של התמודדות עם העולם. זה מה שאני קורא לזה חכמי המחקר, זה קשור קצת לחנוכה, על ניצחון אל היוונים. זהו, האמת שכך, למדנו שם את פרקים י"ז י"ח, לא בקושי נגענו להם, בסוף כאילו כל שער מדבר על זה. כאילו עלי שאני רוצה לעשות עם החילוק, אני לא חוזר בעם החילוק, כאילו שעשינו, רק אני חושב שזה, שקצת הגזמנו בהתעמקות שם. בעיקרון, מכל מה שיצאנו משם, באופן כללי מאוד, מי כנס פה שם לחילוקי המדרגות שיש שם, יש... נגיד כך אולי, אני חושב שפחות דיברנו על הדבר הזה, זה קראת הסוף של פרק י"ח, רב שמדבר על... בעצם אפשר להגיד שיש שלוש מדרגות של של החומר, זה נקרא, נכון, של החיים, של החיים הרגשיים, הנפשיים. שלוש מדרגות, יש את המדרגה הזאת של יהושע שהוא נכנס לארץ, אז כתוב על רחב שהייתה אישה זונה. עכשיו רחב הייתה מן הסתם אישה גדולה מאוד, לא חלק יהושע, לא היה כנראה מיוחד שהתחתן איתה, על הדמור עושה רשימה של בנים של בנים של דחתונים של רחב. היא הייתה משהו זול, זה כלום. אלא הייתה אישה גדולה מאוד, אבל אופי של העולם היה בצורה כזאת שעולם רגשי מאוד מאוד אנוכי. מאוד אנוכי, מאוד נהנתני, מאוד בנוי על רצון לשלוט, רצון... כל הרע שיש בעולם היה מאוד חריף. מה שדיברנו על זה שיכול אכילה ושתייה, מה שמניע אותה זה קנאה, ומה שמניע את הפור ובור זה שנאה, ומה שמניע את התחרות, והשמיני את המסחר, אתה מסכן את המסחר, כי נכון זה תחרות, זה היה עמוק מאוד, כן, אז לכן היא הייתה, יכול להיות שהייתה אישה גדולה מאוד, אבל בכל זאת היא הייתה חיה את התקופה, ובכל זאת היא התבטלה, נכון, לפני יהושע. אחרי זה לעומת זה יש עוד שתי נשים, שבתקופת שלמה, שם יותר זה, שבעצם מתאר את ה... חשוב על שתי נשים זרות. ואיך שהם בעצם באו ובאו להיפגש עם... טוב, הם באו לירושלים, זאת אומרת, כבר היה... זה לא כאילו השכל יורד אל החיים, אלא... ברגע, זה כאילו לדבר מידת הזהירות ומידת הזריזות, נקרא זה ככה. מידת הזהירות, השכל הוא צריך לשלוט, להתפקח כל זמן העולם הרגשי. מידת הזריזות כבר יש איזשהו צעד, לא לגמרי שלם, נקראו נשים זרות. איזשהו צעד של, שמתאר את הגדלות, שיכול להיות שיש פה איזו התפעלות של גודל. אז שלמה הוא מלך שמתמחה בדבר הזה, וזה לשפוט את העולם החומרי. ומלך גם יש לו יותר יכולת אחר כך גם להיות מלך כזה שבעצם מעין מלך המשיח. מלך המשיח הוא בדרגה עוד בדרגה עוד יותר מתוקנת. ואת היום החומר הוא הרבה יותר מתוקן. ו... אז לא, זה קשור לנקודה הזאת של... שמה זה נקרא מלך החוכמה, מה פשוט שיש לו נפש גדולה. זה לא בא להגיד שהיה לו גם נשמה גדולה. אני לא יודע אם בא להגיד שהיה לו רק עולם פנימי גדול. אני אומר שהוא על נפש, אבל לא בניגוד לנשמה, יכול להיות שהנשמה היה לו גם כן גדולה. אבל יכול להיות שכבר הזכרנו, הרב כותב שבנשמות יכול להיות ששאול היה יותר גדול מדוד. אבל בנפש דוד היה יותר גדול. עכשיו זה לא לגרות, אלא זה, בכלל בסדר, זה מעניין, בסדר, כבודו של שאול במקום מונח, אבל זה שיש מעלה נפשית, זה גם כן מעלה מאוד גדולה, כן, שזה, זה אומר שיש פה, שמלכות השם מתגלה בעולם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה פה בחיים, וזה בעצם, ראינו את זה, עכשיו, דוגמה, בעסקי קיר, עכשיו רואים דופה, שכן, שזה המטרה של העולם, המטרה של הכל זה שתהיה שכינה פה בתחתונים, כבר שהוא ימלוך פה בעולם. אז המלך שיש לו נפש גדולה זה מלך. המלך ישראל צריך שיהיה לו נפש גדולה. נכון, ספר תהילים, מזה לוקחים את פסוקי מזמרה, זה זמר. זה האלוקות שנמצאת בתוך עולם הרגשי, בתוך עולם הטבעי. אז לכן זה טבעי שלשלמה יש נפש גדולה. אבל הוא גם מלך חוכמה, כאילו ששלמה היה גם, לא רק היה כמו דוד, אלא היה לו עוד כישרון, וזה היכולת לשפוט, אבל לא רק את עם ישראל, שזה בעצם אנשים האלו, אלא גם את תמות העולם. גם את תמות העולם, וזו הסיבה ששלמה היה לו כל כך חשוב, דווקא כשהוא היה זקן, ודווקא כשהוא בנה את... שעושה את חנוכה לבית המקדש, דווקא אז גם לעשות את חנוכה של בת פרעה, מכיוון שזה בעצם היינוח, לא? אם השכינה התורה בעם ישראל בצורה כל כך נפלאה, ודאי שיש מפה יש הערה מאוד גדולה איך מתקנים את האנושות. איך מתקנים את האנושות, איך מתקנים את העולם. אז זה היה העניין שהוא, כאן הרב מסביר את זה, את ה... את הדבר הזה. בכל מקרה, זה המושג נפש הגדולה הזאת של מלך החוכמה, ואז דיברנו גם על הביטוי, אחרי שחפצה לדלג, על הריאת של התפתחות איטית. אז הדילוג אמרנו שזה, שאמרנו שיש שני סוגים שאתם חכמים שהם מאוד דומים אחד לשני, כאילו שרוצים לדלג אבל לא מצליחים לדלג, וכאילו שכן יהיו לדלג. אלו שלא יודעים, אלו שמנסים לדלג ולא יודעים לדלג, הם כמו לוי, כמו מפיבושת ושאול, שהם שלושתם היו נכים. והסיבה שהם לא יכולים לדלג זה בגלל ש... בגלל האופי של התודעה שלהם. אתם יודעים שאין להם את הכישרון, אין להם את הכישרון לחיות את העתיד בצורה מלאה. שיש להם אפשרו, יש להם בריאת עתיד, אבל לא לגמרי. לא יודעת פה עכשיו בכל החינוקים בין זה, אבל כן, לבין דמויות כמו שלמה, כמו דוד, שלמה, רב שיר בר יוחאי, אנשים שההבדל ביניהם יהיה, ההבדל ביניהם יהיה שאלו שלא יודעים לדלג, הם בדרך כלל, מה שנקרא אנרכוניסטים. אנרכוניסטים זה אנשים שמבלבלים בין תקופות. כלומר, שלושתם היו ענקים מבחינת ההתפתחות הפנימית שלהם. והם שפטו את העולם לפי ההתפתחות הפנימית של עצמם. זאת אומרת, גם שאול, בלי שבנות ישראל אדומים, גם כמו שנראה, קשור עולם ולווים. כולם, שלושתם היו צדיקים כאלו שבעצם, אנחנו דיברנו קודם על החומר שהוא כמו זונה. כבר אתה הולך להלביש אותה עדיין. כבר אתה הולך להלביש אותה ביופי. הרי זה יכול, המציאות היא קשה. מה אתה מאדיר את הכוח של החומר שבעצם הוא לא בשל להלביש לו עדיין. אבל הם מדידו את העולם החיצוני במבט של העולם הפנימי שלהם. אצל שלמה, או דוגמה נגיד אצל רשב"י, הם לא היו אנרכוניסטים, זאת אומרת הם לא בלבלו בין תקופות. גם הדוגמה הזאת של רשב"י, שרשב"י היה מוכן לסוף את הכל. אז רשב"י היה כולו מחאה על המציאות. אותו דבר גם שלמה, כשהוא הלך לראות את הזמר שבת פרעה, הוא לא היה איזו דמות אנרכוניסטית שחיה בעולם שימות המשיח שבו הכל מתוקן. לדעתו מאוד שהכל מקולקל. אבל הוא רצה לראות את זה. הוא רצה לראות מפני שיוכל, כדי שיוכל לתקן, כדי שיוכל להתמודד עם זה. הוא לא שרף, כמו רשב"י, אבל בכל זאת רצה לתקן. כן, זאת אומרת, באמת היה לו את הכישרון, היה לו את הכישרון להיכנס ל... זה כמו ההבדל בין התלמידי חמישים של היין, של הענבים, לבין תלמידי חמישים של מחץ לחקלא, שהתלמידי חמישים של הענבים יכולים להגיע עד כללות ישראל, עד כאן משה מסיני. מה שמחבר אותו, מה שמכתב אותו, מה שמאפס, שזה הכהל. הכישרון של מחץ לחקלא, שיכולים להסתכל תוך המאבקים של הרגע. אנחנו נסתכל גם, יש להם את הכישון הזה, לראות את ה... זה בא מתוך קדושה מאוד גבוהה, שהם יכולים להבין איך הרע פועל בעולם, יכולים להבין גם את ה... אז אני חושב שזה המקור האחרון שראינו, נכון רבי עקיבא, שרבי עקיבא שם, לא סיימנו את המקור, זה מקור מאוד מופלא, כי אני חושב ש... מה זה? מה פנקסים?
המשכנו גם החלק קצת עוד.
לא שואל מה?
גם המשכנו קצת עוד החלק.
אבל לא, אחרי הפנקס? לא, נראה שזה פנקס נעצר לנו. יכול להיות, לא משנה.
רק את הלב. רק את הלב.
זה היה מתוך הפנקסים.
כן. אני חושב שלא עשינו את הפנקס. לא משנה, בכל מקרה זה לא הכל. בפנקס שם, נכון, דיברנו שם על ה... נכון, אנשים שרואים, יודעים להתפלד עם הרע, לא בצד הדמיוני שלו, אלא בצד הכאילו המוחלט שלו, אבסולוטי, כן, לתקן אותו. אז זה נקרא מלך החוכמה. מלך חוכמה הוא אדם שיודע לעשות את הדבר הזה. עכשיו, למה זה נקרא לדלג? בגלל שהוא, יש לו כישרון לצאת מהסדרים. יש לנו את הכישרון לצאת מהסדרים, אבל לא, אבל זה לא מאבד אצלם, החשבונות, הוא לא מאבד את החשבונות. הם עובדים אולי, יש לו אולי בעיה אחרת. הבעיה האחרת שלהם זה, הבעיה שלהם היא לא הזמנים. הזמנים בנויים אצלם טוב, הם רואים את זה טוב מול העיניים שלהם. לא, לא נקרא, הממקים, רואים את הממקים, בעלי האלו הפסחים, הם אולי טוב, הם יודעים, הם אולי חיים מאוד טוב בזמן, אבל הם מודדים את הכל על פי המבט שלהם הפנימי. מכאן שהם טהורים לגמרי, זה כבר כתוב על שאול שלא היה בו דופי. אבל שהוא התור לגמרי, לכן, כך הם גם רואים את המציאות. אז הם לא רואים את, הם כאילו שופטים את העולם על פי המבט שלהם. לעומת זאת, בעלי הדילוג הם לא כאלו. כן, הרב מתאר את זה מפורש, שיהודים נשים, יהודים, הם יודעים, הרב אומר שיש שלושה סוגים של גדולי תורה, נכון? כאלה שיודעים לעשות הבחנה בין עולם פנימי שלהם ובין עולם החיצוני. יודעים שזה לא אותו דבר, מה שיש אצלם זה לא נמצא גם אצל אחרים. ואז כשאדם תמיד חם כזה שהוא פנימי יוצא החוצה, אז יודע להיזהר, הוא יודע שבעולם פנימי שלו זה ככה, לא חיצוני זה ככה. הרב אומר מפורש של לוי ושאול, לפי מושת היו הרבה יותר גדולים. הם לעם יותר גדולים, בגלל שנראה לי שהסיבה שהם יותר גדולים זה כפי שהם מודדים את הכל על פי עולמות פנימיים. מודדות את הכל על פי עולמות פנימיים זה עדיין מעלה יותר גדולה, אבל שלא יראות את החוץ בהערה האלוקית הפנימית שלו. החיסון של אנשים כן זה שהם מבלבלים בין, שוב פעם, מבלבלים בין התקופות. מבלבלים בינם לבין עצמם לבין המציאות. לעומת זה, זה אומר, אבל רב אומר שיש עוד אפשרות שלישית. כל שגדולי תורה כאלה, שהם חיים את העולם הפנימי שלהם, אבל הם לא מודדים את העולם החיצוני על פי העולם הפנימי שלהם, הם מודדים את העולם החיצוני, לא בצורה חיצונית גם, אלא כאילו איך שהקדוש הוא מודד אותו. זה הערה מאוד גבוהה. כלומר, הם, יש להם עולם פנימי, העולם הפנימי הזה שלהם הוא אדיר, אבל מודדים את העולם החיצוני כמו שקדוש הוא מודד אותו. וזה מאפשר להם להיות אלו שיודעים להתמודד עם הרע. זאת אומרת, הם לא היו כמו תלמידי חכמים רגילים שמודדים את ההווה בצורה קטנה. לכן הדמות הראשונה היא בעייתית, כי יש לה עולם פנימי גדול, אבל לפעמים היא מודדת את העולם באופן חיצוני. הדמות השלישית הזאת היא מודדת את העולם איזה סוג של מבט פנימי. על זה הרב מדבר פה, זה בעלי נפש הגדולה. אלו הם אנשים ש... זה החוכמה הזאת. זו חוכמה מיוחדת. היא קשורה מאוד למושג שנקרא השתפכות הנפש. השתפכות הנפש זה לא אדם כזה, דוס כזה שמתגעגע מאוד. השתפכות הנפש זה לחיות את העולם הזה בהערה מאוד גבוהה. זה נקרא השתפכות הנפש. השתפכות הנפש זה לחיות את העולם הזה בצורה המלאה והנכונה שלו. זאת אומרת, לראות את ה... לראות כאילו את נפלאות השם בעולם, נפלאות השם בעולם. לראות שהעולם כל כך מסובך ומורכב, זה לא שהם לא רואים את זה, הם רואים שלא מסובך ומורכב. אבל יודעים את נפלאות השם שהם צריכים דווקא מתוך העולם הזה. זה נקרא השתפכות הנפש. זה לא תפילה, זה לא תפילה שרוצה להשיג, לא תפילה שרוצה להשיג תיקונים. תפילה רגילה היא תפילה שאדם רוצה לתקן, חסר לו משהו, רוצה לשפר אותו, או ש... זו תפילה רגילה. אם זה רע לבן אדם, אז הוא רוצה לתקן את זה, או אפילו רע במציאות. לכן רשב"י פטור מתפילה כזאת. שאנשים שהם כבר קדושי עליון לא צריכים לתקן כלום. לא בעצמם ולא באחרים. אלא... אז למה הם מתפללים? אני מתפלל בגלל שהתפילה זה השפה של העולם הזה. לעולם הזה יש שפה. השפה הזאת היא, זה התפילה. אפשר להגיד, אפשר לקרוא לזה תפילה לשמה. שיש תורה לשמה, גם תפילה לשמה. זה לא ש... אני יכול לתאר את הרגש בשתי צורות, או בצורה שהוא זנב של השכל. כרגע הוא משלים את השכל במקומות שצריך להשלים אותו. זה בדרך כלל התפילות הרגילות שלנו. כן, זה תורתם, החסדים שבבית תורתם משתמרת. משתמרת גם רגע שהשכל שלהם נכנס לתוך עולם רגשי. עולם רגשי פועל על פי השכל. אבל זה לא שעולם רגשי הוא בעל אישיות בפני עצמה. גם בדרך כלל החסדים הארץ ישראלים תורתם מתברכת, באשר העולם הרגשי שלהם הוא... זה הערה אלוקית, זה מה שכנתי להגיד, זה מה שכן להגיד, שהדמות השלישית, או את הצדיק השלישי, הוא לא, הוא סף חפות. הדמות השנייה היא מאוד דומה לרגולקמן, לדעתי. היא סחלטנית. והיא חסידות, רק היא יכולה למשוך את הסחלטנות הזאת לעולם הזה. או לסלק את העולם הזה, או למשוך אותו. כן, נגיד ברסלב מוחקת, חב"ד מושכת. אבל זה אותו עיקרון, שאני מושך מהעליונים או לתחתונים. זה כל הזרם של, כל הזרם של, של שאול ולטיז כמו בחסידות. אצל דוד זה הולך אחרת, אצל דוד הם, יש לו עולם שכלי, ברור, אבל יודעים גם להבחן את העולם הרגשי. ומה שמעתי, לראות איך שהקדוש הוא חי אותו. לראות איך שהקדוש הוא חי את העולם הרגשי, זה חוכמה בפני עצמה. חוכמה בפני עצמה, כי הרב כותב את זה בקבצים, אני חושב שלא ראינו את זה בקובץ, היה לי חושב, לא יש משהו, קוף לא, קוף צדיק משהו. שם הרב מדבר על זה. הוא אומר שצריך ללמוד אמונה, אז יכול להיות שאמרנו את זה כזה, זה לא שער אמונה שצריך ללמוד אמונה, הוא אומר את זה בכל מקום צריך ללמוד אמונה. יש מקצוע, בתוך אמונה יש מקצוע שנקרא אמונה. זה קשור להשתפכות הנפש, זה קשור ל... זה כאילו לקפות את העולם הזה בצורה אלוקית של תוכו. זה לא לומר שהכל טוב. זה לשים לב למאבקים שיש פה בעולם, אבל לשים לב אליהם במבט של הקדוש ברוך הוא. לא במובן, מה זה שונה מהתמיד החל הראשון? זה שונה מאוד. תמיד החל הראשון הוא יהודי רגיל, שיש לו עולמות שכליים. וגם בתמיד החל השני זה ככה, יש לו את עולמות השכליים, והוא מודד את עולמות הרגשיים על פי עולמות השכליים. זה טעות גדולה מאוד, טעות גדולה מאוד, זה גורם לקלקולים. ולכן, פה לעומת זאתי, זה מלך שיודע איך עושים את הדבר הזה. לכן אדם צריך להיות מנהיג. מי שמכיר קצת, חוץ מזה, זה ראינו את המורה נבוכים. המורה נבוכים, אני צריך שיציר את זה, אני לא חושב שאתה ראינו, זה מורה נבוכים, יש שם פרקים על הנבואה, שם הוא מסביר זה. הוא מסביר אני חושב שאתה מכיר נכון, לבין רוח הקודש, לא יודע אם זה נכון, לבין רוח הקודש לבין נבואה, נכון. רוח הקודש זה רק כישרון שכלי. נבואה, כמו מורה נבוכים, זה אם אתה יודע לפתח את זה גם בעולם הדמיוני, בעולם הרגש, בעולם הזה. אם אתה יודע לעשות את זה, אז אתה יכול להיות מדהים, כך אומר, הבדל בין תלמיד חכם עם רוח הקודש, תלמיד חכם שיש לו נבואה, תלמיד חכם שיש לו רוח הקודש, הוא לא יכול להיות מדהים. תלמיד חכם שהוא גם בעל נבואה, בעל דמיון, יכול להיות מנהיג, מכיוון שאתה לומד, אתה לומד איך לתרגם את המושגים הרוחניים למושגים כאילו אנושיים, נקרא לזה ככה. אז בכל מקרה זה נקרא, זה הנפש הגדולה. א', זה נפש, זה צריך להיות בעל נפש גדולה. אדם שמוכשר לעולמות הנפשיים, לא רק לעולמות הרוחניים, צריך להיות לעולמות הנפשיים. ב', הוא גם מלך החוכמה. ב', יש לו, שלמה היה לו כישרון למשול במקום הזה. למשול ולהנהיג, לא רק בעם ישראל, גם בצבאות העולם. עכשיו, יש לנו את הכישרון לדלג. פשוט הכישרון לדלג, מכיוון שהיה להם מפותח מאוד, לא כתוב את זה, אבל היה להם מפותח מאוד היסוד הנשמתי. היסוד הנשמתי היה אצלם מאוד מפותח, ולכן גם יכול לעשות גם ניסים. נקרא לדלג. באמת, רק שאתה יכול להשתחרר מהמבנים שקיימים פה גם, ולראות את זה בהערה גבוהה יותר. בדיוק כמו נס, שאתה רואה את ההערות הגבוהות יותר, ומשם אתה בא ואתה מתקן את ההערות הנמוכות. זה לא שרשרת הדילוג. אתה יכול לעבור מתקופה לתקופה, אבל לא, בלי להרוס. בלי להרוס את המבנים של כל תקופה ותקופה. כל תקופה נשאר במקום הנכון שלה, אבל אתה יודע לעבור. החשיבות זה שאתה יכול לחזור בתשובה, אתה יודע לחזור בתשובה, זאת אומרת, אתה יודע... טוב, זה מי שם, זה שם לפיבוש על המלך חזקיהו. המלך חזקיהו ידע, ככה אמרו את זה פרוש, הוא ידע לפרק את הסדרים של ההווה הזה בכל הסביבה שלו, כאילו לתקן את זה, אחר כך להחזיר את זה חזרה למקום, ואז זה ככה, לא יודע אם זה בצורה... זה הצדיק, זה הכישור של האנשים האלו. זה נכון אחד צדיחה, כי אנשים שיודעים כאילו לרפא את עם ישראל, גם לקחת קלקולים לא להעלים אותם, לדחוף אותם תחת השטיח, אלא לראות אותם, להסתכל בהם, לראות ולתקן אותם. זה המדלג. זו החסרון של אנשים כאלה, זה שזה הזמנים. זה מה שחצי קודם, החסרון של הדמיות השניות של לוי זה שהם הופכים את העולם לאוטופי כזה. הם לא הופכים את העולם לאוטופי כזה, כי הם יכולים לזלזל בזמנים. נקרא זה ככה, זאת אומרת, לא יודע, המילה הזו, זה פשוט קשור לדילוג שלהם. זאת אומרת, הם יכולים לשרוף, הם יכולים למחות, הם יכולים... כמה שכמה זה שבעצם, אמרו איזה פורש, שלמה רצה במשך 40 שנה לקפל היסטוריה של 3,000 שנה. לא יודע, כמה זה עבר לי, אז 3,000 שנה ועוד לא נגמר התיקון. שלמה רצה את הכל להכניס בימה. הוא כמעט הצליח. משהו שהיה מוכשר מאוד. מוכשר ומאוד מתוקן. בכל זאת זה לא הלך. לא הלך מכלל ש... לא סתם יש 3,000 שנה של היסטוריה. זה יתבטא ב... יש לנו כמו אחד שהיה מתאר את זה, זה בהכנסת אור נביא בקודש קודשים. קודש בהתחלה הוא אמר שזה השם צבקות, השם בו מלחמה. אחרי הוא אמר השם צבקות. בסדר, זאת אומרת, הוא... טוב, זהו. זה נקרא מלך החוכמה שיודע לדלג. זה גם קשור ל... זה שהרב קורא לחזקיהו, מלך של ההווה, זה שאנשים האלו רואים טוב מאוד את ההווה. זה נקודה חשובה, זאת אומרת, הם לא עיוורים. הם לא חסרי... הם לא חסרי ריאליה, הם רואים את זה. אבל להפך, הם דואגים לזה מאוד מאוד. אבל הם יכולים כביכול לקחת אותו, כאילו, לקחת אותו לאיזה תיקון ולהחזיר אותו. זה מה שקרה, כן, נכון. מה שאמרנו קצת ביום עצמות, זה שיש בעצם שני סוגים של ניסים. סוג של נס רגיל, ויש סוג של נס של תחיית המתים. אני מניח שזה הנס שנדרש מהם באמת. הוא נס של תחיית המתים, לא נס רגיל. זאת אומרת, כשאין ברירה צריך לעשות גם נס רגיל, אבל כשיש ברירה צריך לעשות נס של תחיית המתים. ההבדל הוא בזה שנס של תחיית המתים זה בכלל הוא פוגע בנפש. להפך, הוא כאילו משדרג אותה. הנס הרגיל כן יכול לגבור, כמו שקרה פה, ששלמה בלבל, כן, טוב. זה כאילו התיקון של היום, של התקופה שלנו היום, ש... ידעו לעשות עוד סוג של נס. זהו, זה בערך הדברים, לא משנה, בכל זה קשור להשתפכות הנפש, כי שההשתפכות הנפש זה היכולת לראות את, לחיות את העולם בצורה שקדוש, בשלנו, איך שקדוש ברוך הוא את העולם. זה כבר, זה כמו פסוקי דזימה. כמו פסוקי דזימה, זה פשוט, זה כאילו, כי יכול, נכון, מה אתה עושה פסוקי דזימה? אתה לא משנה את העולם. העולם נשאר אותו דבר. אבל אתה מאיר אותו, ולא שם כל איזה פיוט וסדר, זאת אומרת, אתה נותן לו יופי. אתה נותן לו גודל, אתה נותן לו מיוחדות. כשאתה נותן לעולם הזה גודל ויופי ומיוחדות, אתה בעצם מתקן אותו. זה סוג, אמרתי, זה סוג של, זה נס של תחיית המתים. המעט שמחזיק את המרובה, המעט שמחזיק את המרובה, זה הכוונה היא שהעולם נראה מופלא. אתה לומד לראות את העולם, כאילו עם הסוד העמוק שיש בתוכו, לא להחליף אותו. יש איגרת מאוד חשובה, שאיגרת את תשנ"ג, עוד כזה שם, ששם הרב כאילו הוא מתווכח, לא מתווכח, הוא כאילו מסביר להבחלה משהו מאוד עדין. הרב חפה עמד אצלנו, זה אמר להם, טוב, עכשיו הגיע הזמן שיחזרו בתשובה. ובאיגרת תשנ"ג הרב כותב שהוא לא רוצה את זה. ואת הרב חלפ שואל אותו, מה ההבדל, הוא המשכה והבין שהרב חושד אחרת. הוא שואל אותו מה הוא מתכוון. זה לא משנה מסביר את זה, זה קשור בדיוק על הנקודה הזאת, שהוא לא בא, הוא לא בא לקחת את כל מי שבקי במדעי המדינה ולהפוך אותו גבי של הבית כנסת הגרה בישר החסד שם, אלא הוא פשוט כאילו מה ש... זה כאילו נס רגיל. אם כל המומחים למדעי המדינה יהיו גבי שם, גבי מפיר הפושקן, גבי של כנסת הגרה של חסד, זה יהיה נס גדול מאוד. יהיה נס גדול מאוד. אבל הם לא עושים את זה. מה שהם עושים, הם פשוט מייפים את מדעי המדינה. אז אנשים ימשיכו לחשוב בצורה של מדעי המדינה. אבל הם יראו את זה בהערה אלוקית, הם יראו את זה בהערה... זה נקרא השתפות הנפש. זה נקרא זמר, אלף עני זמר. זה לחיות, לראות את העולם הזה בצורה של זמר. בצורה של אלף עני זמר. זה הערה מאוד גבוהה. ולתפוס כאילו איזושהי איכות מאוד גבוהה פה בעולם הזה. אז אתה לא צריך לשנות אותו, אתה לא צריך לפרק אותו, אתה לא צריך לתקן אותו, אתה לא צריך לשנות את הסדרים. נכון, זה נקרא מעט המחזיק את המרובה. המעט זה העולם הזה. מחזיק את המרובה, כרגע איזשהו... כאילו מחזיק את העולם הבא בתוכו, לא יודע אם זו המילה הנכונה. זה נקרא נשת חיית הלכים. נשת חיית הלכים, זה כן... נכון, זה הכוונה כאן שאברהם שם את יצחק מעל המזבח, מעל העצים. העצים, כתוב שבזכות העצים יכול נפקע הים. אז העצים זה כמו נס רגיל. ויצחק היה גם היה מעל העצים, אבל גם מעל המזבח. המזבח זה השתפרות הנפש. יש יופי מופלא בעולם הזה. זה נקרא קריאת העצים, נכון? לא, תחילת המדינה שזה יהיה שאנשים לא ימות, אבל מי שבאמת יקום התחילה, אבל בכל זאת, כאילו הצד המוסרי, מה שאנחנו קוראים לזה, המבט המוסרי של זה, זה שאתה רואה את העולם הזה בהערה שזה מעט, או מחזיק את המרבה. המרבה זה כאילו איזו איכות יפה שנמצא בתוכו. אוקיי, אז כמו אמנות, כמו אמנות. זה נקרא שרוצה להסביר פה. האנשים כאלו יכולים, אנשים כאלו לא רואים את המציאות, הם רואים את המציאות מאוד טוב. אבל הם יכולים לעשות, לקצר את המלחמות שיש פה, נגיד ככה. זאת אומרת, יש פה מלחמות גדולות, והם אומרים, אנחנו יכולים אולי... לקצר את הזמן. מלחמה יהיה, מאבק יהיה, רצון, כן, אבל במקום שזה ייקח 20 שנה, נעשה את זה תוך חודש. זה הקלקול שלהם, לכן הם מדלגים. זה נקרא בעל תשובה. בעל תשובה זה אדם שיש לו קלקולים, והוא רואה את הקלקולים שיש לו. יש לו את יכולת, ולפי הסדרים, הוא היה צריך למות מעל החטא הזה. הוא יכול לתקן את זה, כי שהוא פשוט מתקן את זה. פשוט לוקח את זה ומרים את זה. כן. יש סיפור כזה שהולכנו למתקן. צריך פעם לעשות עליו ניתוח. הלכנו בעתקים לדלה, הוא שייך לה, הוא איזה פורה, זה לא נכון, זה נכון, הוא שייך לשוות הקבצנים. אז התיקון זה בקבצנות. פה התיקון זה בהערת היופי שיש בתוך המציאות. זהו, זה בחדרים, לא יודע, אפשר לדבר על זה מפה דודה חדשה, נראה שסיימנו את זה. כן. זה מעניין ששאול לא למד את הנושא של זה, נכון? דוד כן למד. אבל בכל זאת, למרות ששאול לא למד, וזה דקי הפשט שהוא בשבועות ישראל הדיים, דוד, דוד כן ידע את זה, לכן הוא לא בשנות ישראל אדירים. אבל בכל זאת, טוב, זהו, בוא, אני מציע שנעצור פה, ונמשיך לך, בסדר? מה שאני אצליח להגיד זה שאנחנו רוצים להשתדל להתחיל ברבע לתשע. היום מילה סליחות, אז זה לא הלך, בסדר, אבל נשתדל להתחיל ברבע לתשע, נשתדל. בסדר? אני חושב שיש לי את זה, אבל אני חושב שאתה מבין. אני חושב שאתה מבין.